קודם כל, שלום לכולם, וברוכים הנמצאים שוב ללומדי הסוד הישראלי. אני חייב להגיד שבמסגרת חדשות הסוד הישראלי, הדיבור שלנו על נבואה הוא מעורר הרבה מאוד, הוא מעורר הרבה תגובות מאוד מעניינות מאנשים. העיסוק בנבואה מציף הרבה מאוד, נקרא לזה אמוציות רוחניות, אפשר לקרוא לזה ככה. ואני רוצה לחבר את זה היום, לפני שאנחנו נלמד לימוד קצר, אבל מה שנקרא, אני מקווה שהוא יהיה מעט הכמות ורב האיכות. היום זו ההזכרה של הרב יעקב משה חרלאפ, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבה של שערי חסד, תלמידו הגדול של הרב קוק זצ"ל, צדיק מאוד מאוד מיוחד. נולד בארץ ישראל ולא יצא מעולם מארץ ישראל. זה לא דבר קטן. רוב הצדיקים שמכירים יצאו מהארץ. זאת אומרת, זה מעלה מיוחדת יש לרב חרלאפ. הרב קוק זצ"ל לא נולד בארץ, יצא מהארץ, הרב צבי יהודה יצא מהארץ, הרב הנזיר לא נולד בארץ. אבל הרב חרלאפ הוא מיוחד, הוא כמו יצחק כזה. נולד בארץ, נפטר בארץ, איש ירושלים, איש ברית קודשנו, ככה הרב זצ"ל מכנה אותו. אני רוצה לשתף אתכם בשני דברים מהרב חרלאפ, בענייני ספרנו, בענייני הנבואה. אז דבר ראשון, קודם כל עליו, על הדמות שלו. בספר חיי הראייה של הרב נריה זצ"ל, הרב נריה היה תלמיד של הרב חרלאפ. הוא ממש למד אצלו בישיבה. הרב חרלאפ היה ראש הישיבה של מרכז הרב, אחרי שהרב קוק נפטר. והוא נפטר בתף שין יוד בית, 1951. אני יודע שיוד בית זה 52, אבל זה היה, בגלל שזה בכסלב, אז זה לפני המעבר, כן, כן. אז ככה, בחיי הראייה, בעמוד 41, במעדורה החדשה, הרב חרלאפ כותב בהערה קצרה ככה. בגיל צעיר זכה אגרים חרלאפ, זל, אגב, חרלאפ למי שלא יודע, זה ראשי תיבות חייה ראש לגולי פולין. משפחה שכנראה השורשים שלה היה איזה אדם שקראו לו חייה וראש לגולי פולין. בגיל צעיר זכה הגאון רבי יעקב משה חרלאפ זל להתמנות. באזור גיל 21 או 22, הוא היה רב של שערי חסד. בשנת תפרי סמכי. בסדר, הרב קוק זצ"ל עלה לארץ בתפרי סמך דלת. שנה אחרי, הרב חרלאפ מתמנה להיות רבה של שערי חסד, שכונה גדולה וחשובה בירושלים. הוא היה ממה שנקרא בית המדרש של הגרא. מי שנמצא בשערי חסד, אז עד היום יש שם את בית מדרש בית זבול, זה של הרב חרלאפ. והוא היה חסיד ירושלמי, כלומר של הגרא, על דרכו של הגרא. בדיוק היום למדנו בחבורה של התניה שיש לנו בגוש עציון, אז למדנו פסקאות מאוד מעניינות של הרב חרלאפ, שהוא משווה בין הבעל שם טוב לגאון מווילנה, דברים מאוד מעניינים. בכל אופן, הרב נריה כותב ככה, בגיל צעיר זכה הרב חרלאפ להתמנות כרב בשכונה ירושלמית שערי חסד, שרוב דייריה היו תלמידי חכמים חשובים, והיה זה חידוש בירושלים, שכרגיל מינתה לעצמה רבנים קשישים, גדולי תורה שהגיעו אליה בחוץ לארץ בשנות הזקנה. חגיגת ההכתרה נערכה ברוב שמחה על ידי בני הישיבות וכולי, שהיו גאים על שבן ירושלים הגיע למעמד נכבד כזה. אמו של הרב חרלאפ שכבה אז על ערש דווי. היו אלה ימי חיי האחרונים. והנה באו קרובים לשמח את ליבה, וסיפרו לה על עוצם חגיגת ההכתרה של בנה היקר, שהייתה זו ממש מהדורה של שמחת תורה. והיו בטוחים שבתיאורם הנלהב הם מעודדים את רוחה. הם שמחים את אמא שלו. אולם תגובתה של האם המאושרת הייתה שונה לגמרי. צדקת מופלגת זו נהנחה ואמרה. כתוב כאן ביידיש, אני לא אקרא את זה כדי לא להביך את עצמי ולא אתכם. התרגום של זה זה ככה. אבל אני הלא קיוויתי שיאנקלה שלי יכול להישאר צדיק נסתר. ככה אמא אמרה, רצתה שהבן שלה יהיה צדיק נסתר. והרב חרלאפ, הרב נריה מוסיף את המילים הבאות. אכן דומה שתקוותה תפילתה של הצדקת לא שווה ריקם. עם כל התגלותו של הגרים, הרב חרלה, בשיעוריו, בשיחותיו ובספריו, הרי בעיקרו נשאר צדיק נסתר, ואורו אור גנוז הוא. הוא מצטט פה מימי מרום י"ג, שזה על התפילה. אנשי הנסתר הם אלה אשר לא רק השכל שורה בהם, אלא גם לבבם מלא ציפייה ודאגת קודש לשאוב ממעייני הישועה. זה מעייני הישועה, זה הספר של הרב חרלאפ גם. מסתרי הסתרים החבויים למעלה, ונשארים חבויים גם למטה, בהכרה והרגשה והתעלות פנימית. אני חוזר עוד פעם, פסקה מאוד מיוחדת. אנשי הנסתר הם אלה אשר לא רק השכל שורה בהם, זאת אומרת, הם לא רק לומדים, אלא גם לבבם מלא ציפייה ודאגת קודש לשאוב ממעייני הישועה. מסתרי הסתרים החבויים למעלה, ונשארים חבויים גם למטה, בהכרה והרגשה והתעלות פנימית. טוב. אז זה דברים שהרב נריה, הרב נריה מצטט את הרב חרלאפ על צדיקים נסתרים, שגם אדם גלוי יכול להיות צדיק נסתר. צדיקים נסתרים הם לא צדיקים שהם הם בהכרח נסתרים, אלא גם כשהם גלויים הם נסתרים. אז בתוך ספר שיצא לפני 13 שנה בסדרת מימרום, רזילי, זה קבצים אישיים מאוד שהרב חרלאפ כתב, דברים מדהימים, ממש. כמה שכל הספרים שלו מדהימים, הספר הזה הוא פלא פלאים ממש. יש פה המון 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 נושאים מסודרים לפי סדר א' ב', ואני רוצה לשתף אתכם בדברים שהרב חרלאפ כתב על הנבואה. ונושא הנבואה מעסיק את הרב חרלאפ בכל מיני מקומות, ויש כאן ערך לא גדול על הנבואה. אז ככה, קודם כל אני אעיר פה איזה הערה, כל הדברים האלה שאנחנו לומדים זה חלק מהלימוד שלנו. בספר הסוד הישראלי, אפשר להגיד, אחד מהיסודות העמוקים של הספר, זה להסביר את החידוש של עם ישראל. ועם ישראל הביא לעולם את הצינור הנבואי. כלומר, הדיבור האלוהי שמופיע בתוך המציאות. וכמו שאנחנו נראה עוד מעט, והזכרנו שבוע שעבר, הדיבור האלוהי יש לו שני מימדים. מימד אחד קיומי, כלומר משנה את החיים של האדם, הפרט, והמימד השני הוא ההיסטורי, שהוא מתקן את המציאות. הוא לא רק מתקן את היחיד, הוא מתקן את העולם. טוב, בכל אופן, מהי נבואה? וזו גם נקודה שהדגשנו אותה, אני חושב, בפעם הקודמת. הרב חרלאפ, בכמה מקומות, ובעיקר בסידור התפילה, מסביר שמידת הענווה היא הכרת האמת. מה זה ענווה? הכרת האמת. זאת אומרת, אנשים חושבים לפעמים שהענווה זה שאדם מבטל את עצמו ואומר אני לא כלום ומי אני ומה אני וכולי. לא. הענווה בעצם היא תודעה. קודם כל היא תודעה. והיא תודעת האמת. היא הכרת האמת. זאת אומרת, במילים פשוטות, מי מחייב ומהווה את האדם? מי מחייב ומהווה את המציאות בכל רגע? השם יתברך. אין דבר שקיים בעולם מעצמו. מה זה אומר? זה אומר שככל שהאדם מכיר במציאות האמיתית הזאת, ככה חוויית הישות שלו הולכת ונעלמת. לא בגלל שהוא מבטל את עצמו, בגלל שזאת האמת, בגלל שהוא רואה את האמת. זאת אומרת, אם הייתה לנו את היכולת לראות את המציאות לא בדמיון, אלא כמו שהיא באמת, היינו חווים חוויה טבעית של ביטול בעצם. אלא מה? הדמיון שלנו נותן לנו תחושה מאוד חזקה שאנחנו קיימים מעצמנו. אנחנו חיים וקיימים לבד. ובעצם בקצה בקצה של חוויית הדמיון הזו נמצאת הגאווה. הגאווה היא דמיון. למה היא דמיון? בגלל שהיא לא המציאות האמיתית. זה לא נכון. האדם לא חי מעצמו. האדם לגמרי חי בכל רגע ממי שמחיה ומהווה אותו. אם הוא היה חווה את זה בחוויה קיומית, הוא היה בטל במציאותו. בטל בישותו. זה ככה הרב חרלאפ מסביר בכמה מקומות. זה מסביר בצורה מאוד יפה למה מי שהוא היה הנביא הגדול ביותר, הוא היה גם האדם הענב ביותר. למה? כי מה היה לו? הייתה לו את ההכרה, הכרת האמת במעלה הגבוהה ביותר. משה אמת ותורתו אמת. זה מעניין מאוד שהגמרא שם אומרת על משה אמת ותורתו אמת, והם אנשי קורח שחלקו עליו בדעים. הם בדעים. אז הרב חרלאפ כותב בערך נבואה ברזי לי. גדר הנבואה, מה זה, מה ההגדרה של הנבואה, כך הוא כותב, הוא ההתאמה של המדמה עם השכל. זאת אומרת, נבואה זה חיבור של כוח הדמיון של האדם עם השכל. במילים אחרות אפשר להגיד גם שמדמה בלי שכל גורם לאדם בקצה זה שיגעון, לשקוע בעצמו. זה שקיעה של האדם בתוך עצמו. זאת אומרת, מה המאפיינים של אדם שיש לו הפרעה, נגיד, מאוד קיצונית, זה שהוא לא מחובר למה שקורה מסביב. הוא חי בתוך בועה, אשלייתית לגמרי. וככל שבן אדם מכיר יותר את האמת, אז ככה הוא יוצא מהדבר הזה. אגב, תשימו לב שרבי נחמן, בכמה מקומות בכתבים שלו, בסיפורים בעיקר, מדבר הרבה על שיגעון. למה מתכוון רבי נחמן בשיגעון, שיבוא לעולם שיגעון, ומדבר על שיגעון בכל מיני היבטים. נדמה לי שהוא התכוון לחילון. החילון הוא השיגעון. כלומר, הוא ראה את ההשכלה בתחילת דרכה, רבי נחמן, היו לו גם חברים משכילים, והוא ראה בזה סוג של שיגעון, הסתלקות המוחין. האנושות עוברת תהליך של סילוק המוחין ודמיון. בסדר, זה מסתדר עם דברים שהרב קוק כותב בספר אורות, כוח המדמה, כוח הדמיון, הוא מחבר את זה עם החילון, החילוניות קשורה לכוח הדמיון שמתגבר. למה? כי בעצם האדם שוקע, יורד לתוך המציאות החומרית, ככל שהוא יורד למציאות החומרית, אז הוא מכיר פחות את האמת הטרנסנדנטית, האמת שמעבר, אז הוא חווה את המציאות כדמיון. בסדר, זה נושא מאוד מעניין, והרב רואה את כל תהליך החילון כהכנה בין השאר לנבואה. כי צריך כוח דמיון. אז אם לא יהיה דמיון, אז לא תהיה נבואה. אז צריך שהמציאות תהפוך להיות חומרית, כדי שכוח הדמיון יחזור. ככה הוא רואה, זה התהליך. בכל אופן, הרב חרלאפ כותב, גדר הנבואה, מה זה נבואה? התאמה של המדמה עם השכל. כלומר, שהאדם לוקח את כלי הדמיון שלו, ומחבר אותו לאמת. השכל זה האמת. זאת אומרת, האלמה דשיקרה, למה נקרא העולם שלנו אלמה דשיקרה? כי הוא עולם הדמיון. אנחנו בטוחים שדברים מסוימים הם ככה והם לא ככה. רוצים הוכחה פשוטה מאוד, אנחנו מאוד מאוד בונים את חיינו על בוקר ולילה, חושך ואור, שקיעה וזריחה. אבל אין שקיעה ואין זריחה. זה דמיון, נכון? מה הכוונה זה דמיון? הכוונה שהשמש לא באמת זורחת, השמש לא באמת שוקעת. זה סוג של אשליה. אבל יש המון 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 אשליות אופטיות בחיים שלנו, המון. אז ככה, כשהמדמה מתמלא בכל מילואו היותר גדול, זאת אומרת, כשכוח הדמיון של האדם מתחבר לאמת, עכשיו, כשאנחנו אומרים אמת, אנחנו לא מדברים על אמת מדעית, אנחנו מדברים על האמת, האמת. זאת אומרת, שבן אדם לא רואה את החיים כאשליה, הוא רואה אותם באמת, כמו שהם. זאת אומרת, שהערכים באמת מובילים את העולם. לא אלמה דשיקרה, עולם האמת. העולם הבא. כשהמדמה מתמלא בכל מילואו היותר גדול, בכל גובהו ורוממותו, היוכל להעיר והשכל יורד אליו ומתחבר עמו בהתאמה גמורה, נעשים אז הדמיונות לחושים אמיתיים, והשם אלוקים מדבר עמם כפי רגש התעלותם בדבר זה ההתאמה. כלומר, במילים אחרות, העיניים שלנו רואות את המציאות החומרית, אבל אם העיניים שלנו היו מחוברות למקור שלהם, אז הם היו רואות הרבה הרבה יותר רחוק. ואם האוזניים שלנו היו מחוברות למקור שלהם, הם היו שומעות הרבה יותר רחוק. רחוק לא על קילומטרים, רחוק גבוה. זאת אומרת, זה מסביר יפה מאוד למה במעמד הר סיני, עם ישראל ראה את הקולות. למה רואים את הקולות? כי במקום כל כך גבוה, אז החושים הופכים להיות יחידה אחת. הם לא שני דברים נפרדים. הכל במקור מגיע מאותו שורש. אז זה ככה דברים של הרב חרלאפ, שמסבירים לנו גם את המהות של מה זה צדיק נסתר. צדיק הנסתר, אתה רואה אותו. אתה רואה את הפעולות שלו. אתה רואה מה הוא עושה. אבל בעולם הפנימי שלו, יש דברים שאף אחד לא רואה. מה הוא חווה בפנים, מה התודעה שלו, איפה התודעה שלו נמצאת, זה אף אחד לא רואה. לכן, כל אחד יכול להיות צדיק נסתר, אני פותח פה את ה... כל האפשרויות. יש לנו ממש זמן, זמן שקצר קצר ביותר, אבל פטור בלא כלום אי אפשר. תפתחו בבקשה את המקום שבו סיימנו בפעם האחרונה. אנחנו סיימנו בעמוד 102. וכאן אומר הרב חרלאפ יסוד גדול מאוד מאוד שמתחבר, הרב לבני, יסוד גדול מאוד שמתחבר מאוד לדברים של הרב חרלאפ. עם אברהם החלה ההיבדלות ונוצר סוג חדש של אנושות. יש צורך לבנות פדגוגיה משפחתית חדשה, מוסריות חינוכית ותרבות רוחנית כדי לעצב צאצאים הראויים להמשיך את הייעוד של האדם הגדול בענקים. עמודו של עולם כלשון הרמב״ם. יציאתו של אברהם אל הארץ המובטחת ואל זהותו העתידה בתור אברהם, אבי הכל ואב המון, זה מה שדיברנו בפעם הקודמת בשם הרב הנזיר, פילון האלכסנדרוני, היא צעד נוסף בהיבדלותו, כהכרח להיפרד מתרבות שומר, וכדי להגן על בניין האנושות החדשה. אין קדושה ללא היבדלות. ללא התמסרות שלמה לפנימיות הנבדלת של הקול הנבואי, אם תרצו צדיק נסתר. ללא טהרת הלב, רק לב טהור ישמע את קול השם, וללא תיחום של מרחב מחיה, שבו יוכל האדם החדש לצמוח ולהתפתח. התגלות הקדושה הנבואית אינה יכולה להצטמצם בממד הזמן בלבד. אם אתם זוכרים, זה ממש בתחילת הספר, על הזמן והמקום, קין והבל. אז המציאות של אברהם בגלות היא מציאות של זמן בלבד. על ידי ההגעה לארץ הוא חוזר לממד המקום. שהרי אין האדם חי רק במרחב הזמן, מוטל עליו לבנות חברה, תרבות, מדינה במרחב של מקום המתאים להתפתחות זו. לכן נדרשת היבדלות בשלושת הממדים ההכרחיים של הקיום האנושי. הנפש, הזמן והמקום. אברהם הוא הנפש, הזמן זה השבת, לדוגמה, מושג השבת, והמקום זה ארץ ישראל. ככה הוא כותב כאן מיד, החיות הביולוגית והמוסרית צריכה לנשום לרווחה בזמן שפעימותיו מתאימות למידתה, וצריכה לפרוח במרחב מתאים. שלושת היסודות המשולבים של הטיפוס האנושי החדש, החונכים את עידן הנבואה עם איפה אברהם וזרעו, אחד, השבת כיחידת זמן מקודשת במהותה, שתיים, והארץ המובטחת המקודשת והנבחרת מאז ומעולם לתפקידה המיוחד. אני אחתום כאן בגלל הזמן, אבל קיבלנו נקודה מאוד מאוד חשובה ויסודית. נבואה קשורה בהיבדלות. אדם לא יכול להיות נביא אם הוא לא נבדל מהמציאות החומרית. אבל ההבדלה הזאת היא לא מטרה כשלעצמה. ההבדלה היא כדי שתוכל להביא לעולם אור חדש. זה כמו שבן אדם מתייחד בחדרי חדרים, נהיה צדיק נסתר, ורק אז הוא יכול עם האור החדש שהוא קלט להשפיע לעולם בשורה חדשה. אי אפשר לעולם להביא לעולם בשורה חדשה אם האדם לא עובר תהליכים של היבדלות לפני כן. ולכן השבת בעצמה שהיא יום בשבוע שבו אנחנו נבדלים מהעולם, אל יצא איש ממקומו, יום של היבדלות, אבל דווקא דרך ההיבדלות הזאת אנחנו יכולים להביא לתיקון עולם. חזק וברוך, יישר כוח.